כאן הסקטים ואתר פרויקט הסיפור הקצר המעבורת מציגים סיפור ביום.
פרויקט הסיפור הקצר מעבורת מציג השולי לבלי הכר, מעט שני פוקר, קוראת טלי ליברמן, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. ייתכן שכמו שכל טעות מעידה על עצמה מבעוד מועד, גם זו אותתה לפתחי. ככל טעות אמרה לי, אני מזהירה אותך, אל תלכי בי, אלא אם כן את רוצה לשוב אל מעונות הלקאה עצמית. ואת רוצה, אני יודעת, כי בסופם הרי חיבוק חדש, חמדנית. אבל להגנתי אומר שאם לא הייתה לידי ראה להוטה, שידע גם להלהיט ברוב חן, לא הייתי עושה את הטעות הזו, וכי טעויות גדולות, יודעות הטעות להכאיב, נעשות בצוותא. ולי הייתה שותפה להתפרע. במצב רוח נכון היינו, כמו אלוהים, עושות כמעט בלי חשש את מה שלאחר היה נשמע כמו פשיעה. זו הייתה בעיר החברות שלנו, אותה בעיר ששכנים לא יכלו לנחשה. אם התלחששו, היה זה בגלל פער הגילאים בינינו שעלה על יותר מ-30 שנים. אם התלחששו עוד יותר, קרוב לוודאי, שחשבונו לזוג. אבל איש לא יכול היה לנחש שמה שמאחד בינינו היה אותו צמא לשתות במעגלי הקהילה שלנו. אותה שטות שאפשרית רק בשתיים, שכל אחת מאיתנו ביקשה בה מסיבות שונות. אני לא הצלחתי לשקם את היכולת להעניק ולדרוש אהבה, והיא התקשתה עם הוויתורים שנקרחו עם גילה הגובר. על כן הייתה תופסת בגחמותיי ברצון. ואני רק שיבתי לנפש שתתמסר לי כחדור. הייתי בעדה של השטות כי ידעתי שבחובה נמצאת לעתים גם ההנאה, אבל יותר מכך, ביקשתי לספוג את חומה של הפנטזיה. לדעות בצילו של הבלתי סביר, וכבר ממש שנשבעתי בשם אהבות בלתי אפשריות שמילאו אותי, בשעה שבתוך תוכי, כמו שובטת, התרעמתי על גורל שהתגלה כארעי מדי. חדי הלב יוכלו לנחש שנמצאתי באזור בו לא לחלוטין אחזתי הבחנה בין מה אני בודה ומה שריר וקיים, או מה ממה שבדיתי כבר רקם בעקבות גחמותיי, אור וגידים. היה ברור ששוב נמצאתי קרובה, כבילדותי, אל הקונדס, והקונדסות כבר לא עלמה את מידותיי. אבל חברתי, כמו חברה למדורה, ליבטה כל הרהור מסופק שלי לעובדה נחרצת. זה היה מסלול המראתי, או מוטב לומר, המראתנו. אני הגעתי אליה כל ערב, ובתמורה, על ספתה, עם כוס משקה, העניקה לי מעטה של קפיטן. הכל היה מונח לרגלנו. הייתה רק צריכה להישאל השאלה איך לסדר את הדברים, ושם, הו, שם, צברנו הון של זמן, מתפקעות מרוב צחוק ורשע. כל קרובנו היו משתתחים כניצבים, נכנסים ויוצאים מן הבימה. וככה, במגלומניה האינטימית שלנו, היינו מהלכות על חבל דק מאוד בין הדיבור למעשה. והמעשה היה קרוב ומפתה. הצלחתו נדמתה כגאולה, ויותר מכל, כאפשרית. והלו אין דבר מלבב יותר מן האפשרות, שלו אין דבר מלבב יותר מלעלעל באפשרות. ואם כן, נכון הדבר שסלונה של חברתי נעשה כן חם לאובססיות שלי. שם הייתי משמיעה את מעלליי בלי רגשי אשמה. והוכחה לכך שמה שדיברתי איתה, לא דיברתי עם איש. לאט לאט הצטברה התשוקה המעורבבת, העונג של הדיבור עם הזולת על האחר. באתי אליה, כפשוטו, אחוזת דיבוק במנהלת שלי, אישה דקה ונשואה, שהיכרותנו כיאה בוסית ועובדת, הייתה דחוסה אך מזערית. רציתי אותה לעצמי, ורצוני, כמו כל הלצה שהם מתמידים בה, גבה והכביד משקלו. מה יש בה? הפתיר רבי כי מאוכזבת רעתי הנאמנה, אף פחוס ותו לא. הגנתי על מושא דיבוקי והיא שינתה כיוון. אוקיי, אוקיי, זו בכלל לא בעיה. אם אותה את רוצה, זו בכלל לא בעיה. חשבה רגע ואמרה, תראי, הדרך שלנו אליה היא דרך, ואז הגתה רעיון או אדם או מקום שיכלו אולי לקרב את דרכנו, באופן אסטרטגי אך לא רשמי. הכל אמרה בהחלטיות, אם הייתי מעזה באיזה רגע להתעשת ולאמת אותנו עם המציאות במוסד דיבוקי ככלות הכל, היא אשת איש, היא הייתה חותכת אותי. עוד יותר טוב, היא צמאה לריגוש. זה לא אפשרי, הייתי אומרת בייאוש לאחר שקבתה בי האש של השיחה. אפשרי בריבוע, אמרה. השאלה היחידה, אם את רוצה, באמת. זו הייתה המומחיות שלה, להעביר את הכדור לידיים שלי. לדבר כאילו לא היו משתנים בעולם מעולם. כך התפתחה הלצתי, שנעשתה במתינות אך בנחישות. הלצתנו. ואני כמו דלי מחורר, לא רביתי. מרוב צחוק הנשמה שלי רצתה יותר ויותר, נדהמתי מן השליטה שקיבלתי בלי מאמץ, מן השותפות הבלתי מתפשרת לרצוני הנערי. הבוסית שלי, אדוניתי, נעשתה מושא הדיבוק של שתינו, עד שהייתה לנו שפה פרטית שלמה עליה וגם על בעלה. אני חשבתי אותה מכל הכיוונים, וחברתי הייתה מגיבה לדבריי ברוב קשב. אבל רצוני לא היה רק הלצה. הלא רציתי באמת, ככולם, לכבוש את הבלתי נכבש. ומה היה רצונה של חברתי? אין לדעת. אולי נשבעה אמונים מן הספרים לתפקיד חברת האמת. ואולי גם ידעה הנאה משכינה לצד בקשתי היציבה, אך הטורפת. זו שנכבשה בידי רצון בלתי מתקלה. המשכתי להידלק אחר הבוסית, ומרוב שביקשתיה, כבר סלדתי ממנה להכאיב. יכולתי כעת או לדבר בשבחה, או לדבר בגנותה, ויותר ויותר מצאתי את עצמי מלכלכת על מי שטבעה מקום כה נרחב בין ענייניי. כבר לא הצלחתי לומר עליה משפטים בשוויון נפש. הזמן שעבר כמחבש במקום להרגיעני, ליבני. חישבנו אלפי חישובים כיצד אחמוד את הגברת. מוחי עסק אלף לילה ולילה בתוכניות בלתי ישימות, אבל לחשב אותן היה כמו לאפשר להן ורידים. אם הכל היה בכדי להפיג את השיימום, זה היה מפני שהשיימום חייב פעולה, ואני, יותר מכל, רציתי לא לפעול. אבל אז אמרה לי חברתי, בוא ניסע אל המקום שבו נמצאת הבוסית שלך, וההצעה להרפתקה, נחתה עליי כבלטת עושר על הראש, וזו הייתה כמובן תחילתה של הטעות. ורוב הסיכויים, כשאני מנסה להיזכר, שידעתי שכיווננו אחד, והוא טעות. אבל זה לא מנע ממני להסכים, כלומר, לא להצליח לסרב, ועוד לדחוף באצטלה של נדחפת. מה היה מקומה של האישה? את זאת מורכב לי לספר, מפני שהמיקום יסגיר את היכרותנו. שאני, כמספרת, לא מוכנה לשאת. וכי בשביל אהובתי הסודית, החדה להבהיל, נשבעתי לחשאיות. אבל לומר שדפקנו בבית בלא התראה. בפנים התגלה לנו כך. מושא דיבוקי הייתה בראשו של מעגל כשמנית, ובמעגל ישבו נשים שונות שהקשיבו לה. נכנסנו, ואף יושבת, כפי שניתן לנחש, לא ציפתה לבואנו. מרוב תדהמה ותהייה מה לעשות בנו, הוצא לנו תה. לא היה אפשר לסוב לאחור. אחרי אי נעימות שנסובה סביב השאלה מי תלך לעשות את התה, חברתי הלכה לשבת במעגל, כיוונון שלנט, תוך כדי שהיא אומרת, תמשיכו, תמשיכו, כדי לנסות להשיב את מה שעבד עם כניסתנו, שכפי שניתן לנחש, לא ישוב. אני הלכתי לשבת בקצהו השני של המעגל, לימינה של השמנית, אך מעט מאחור, מופקעת מעדנת העיגול. זה היה כתב ההגנה שלי לשאלה ששאל אותי מבטה התוהה, איזה סוג של חבלה את מנהלת? כלומר, בשביל מה באת? כלומר, בשביל מה באתן? לשאלותיה הסמויות החלטתי נואש שלא יראוני מה שוטט פנימה. אולם בתוכי הרמתי ידיים כחפה מפשע. אני לא נכנסת לך למעגל. הרגשתי אצילית ועוד הוספתי, גם שערה מראשך, לא אפיל. אבל גם אם נשמרתי כהגונה מעט מאחור, הקומפוזיציה רעמה. ומבלי תכנון יצא שהגפנו אותה, חברתי משמאל, אני מימין, והאוויר כולו קפה בצרימתו. מוסה דיבוקי התרודה נראתה לי שברירית מאי פעם. זו הייתה הפעם הראשונה ששמתי לב שכיסו את כפות ידיה נמשים. היא ניסתה להמשיך לדבר, אולי על קצבי גידול בפאתי הנגב, ואולי על סוגי טפילים בהסבייה הים תיכונית הנמוכה והנמוכה מאוד, אך נאחזה בקושי לתפוס את השיחה, כי מהכל שרר שקט שואל, למה הגענו? למה בלי להודיע? למה לקראת סיום? למה חסרות סיבה? אני חוזרת בי, כי השקט הסורר לא עלם מרוב שאלה, אלא דווקא ממאכלת התשובה, שלהכיר בעיה ליפול טריפה. כלומר, להיאלץ לקחת עליה אחריות. ומי? מי תיקח אחריות על שתי התמוהות הבאות בדלת? על כן נכנת הכיפאון הזה, ואז ניבט הרגע. שאוכל לכנותו הנדיבות הפיזיקלית של המעגל, או ההוכחה שהספרות יכולה להביא את השולי לבלי היכר אל המרכז. אבל לתת לו כותרת יפחית מכוחו. זו הייתה היא, איך הקראה, הבוסית שלי, שמבלי שהסתכלה בי ותוך כדי שעוד ניסתה לאסוף את ריכוזה ואולי מפני שלשם איסוף הריכוז מחדש היה צריך לעשות מעשה, משכה עם שתי רגליה בתנועה נחושה את קורסתה האחורנית פעמיים בנחישות גופנית לעילה והתיישרה עם קו כסאי. את המחווה לא ניתן היה להצניע, התנועה האקראית אך האישית להחריד הזו, שהכנסתני כבדרך אגב אל העיגול, העלתה אותי כחדשה אל מרגש חדש של הכרתי. על אליי, איך להסביר, זה היה חומו המאגי, הכמעט מחרמן של העיגול. זו הייתה כוחה של התרחבות, זו הייתה כוחה של התרחבות מחמת ההתרחבות. לא אשקר שכמעט שלא ידעתי את נפשי מרוב עדנת החסד. העיגול שהתרחב עבורי, התימהונית חסרת העוז, במשיכת כיסא אחור כפולה. מעשה מחוות אהובתי. כמעט עמד לי, בלב מחבש המבוכה, כגוש בכי בגרון. ולא רק בגלל המז'ורי הנחבא במינורי, המחווה, הענבה, האבירית, השקטה. אלא בגלל מה ששמעתי שנאמר, אילו יכול היה להיאמר. אני, השומעת עדנות למפרע. באת לשחק איתי? אז קדימה, כנסי למשחק. זו לא הייתה התגרות, זו הייתה הרקמות של ברית, זו הייתה ההכרה שנולדנו להאמין למגיחה בהפתעה בדלת הבית. נותרתי זקופה בחורסתי, מבקעת את הרעיון שמקומי לא השתנה, אלא בגלל תזוזתה של האחרת. ניסיתי ללכוד את מבט חברתי, לסימן אחרון של פרידה, שלא תכף נטשתיה לעולמי עד, ושכחתיה כמי אשר לבטני עד הלום. עשיתי יד ביד, לא ראו עליי שכבר זנחתי חברתי למפרע, וכבר נדרכתי להישבה אמונים לאדוניתי, לזו שמרוב שהסתרבלתי באהבתי אליה, יכולתי רק לחבל לה בתנועה. ובאותו רגע אמרתי לה, לא אפגע בך לעולם. לעולם לא אפגע בך. והיא, תוך כדי שהמשיכה את דיבורה, אמרה לי, אני יודעת, מותק שלי, אני יודעת. ואז הוסיפה, ואם נמלאה רחמים קשה לדעת, מי שתיפגע, לא תהיה אני, טיפשונת. פייטרו טנורה. תמה קריאת הסיפור. השולי לבלי היכר. מעט שני פוקר. קראה טלי ליברמן. תודה על ההאזנה.